רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום שלום, אני עטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ורשת עושים היסטוריה. והפעם על רצועת עזה, על רבי מרצחים, על הג'יהאד האיסלאמי, על סיכולים ממוקדים ועל כוכבי העל של הטרור האיסלאמי. יוצאים לדרך. חיסולו של בחיר הג'יהאד האיסלאמי בהא אבו אל-עטא והניסיון לחסל את בחיר הארגון בסוריה החזירו את הסיכולים הממוקדים למוקד ההתעניינות. האם חיסולו של המחבל הבכיר ישנה את המצב ברצועה? מי היורש האפשרי? והאם תנועת חמאס עוברת שינוי? אליאור לוי, פרשן ויינט וידיעות אחרונות לענייני פלסטינים, בוא נדבר רגע על המנוח, אם תרצה, מי הוא היה ולמה היה חשוב לחסל אותו דווקא עכשיו?
תראה, בהא אבו אל-עטא הוא דמות שכבר לא מעט שנים מסתובבת בשטח וגדלה בג'יהאד האיסלאמי. הוא התברג גבוה מאוד, בחור בן 42 אגב, במותו יליד 1977, כאשר די מוקדם, כבר ב-1990 הוא עט עט כנער נכנס לתנועות נוער של הג'יהאד האיסלאמי ונכנס בסופו של דבר לזרוע הצבאית של הארגון. מתברג שם יפה מאוד, מגיע עד לדרגת סמחת, סגן מפקד חטיבה בשנת 2014, ואז קורה אירוע שבעצם משנה את כל התמונה. האירוע הזה הוא מבצע צוק איתן, הוא משמש כסמחת צפונית של הג'יהאד האיסלאמי, כלומר סגן מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי, ואז ישראל מצליחה לחסל את מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי, בחור בשם דניאל מנסור, ומאז בהא אבו אל-עטא בעצם מקבל את השליטה והפיקוד על החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי, אבל הוא כבר הופך להיות עם השנים משהו הרבה יותר גדול מזה, ואני לא מדבר על הרבה שנים, אני מדבר מ-2014 בעצם עד 2019, הוא מצליח להיות בעצם סוג של הגורם המכריע והחשוב ביותר מבחינת הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, כמחת. כלומר, הג'יהאד האיסלאמי מורכב ברצועת עזה משלוש חטיבות, חטיבה צפונית, מרכז, דרומית. שלושה מחתים, הוא הדומיננטי ביותר ביניהם, ולכן בעצם השם שלו עולה ועולה ועולה כל הזמן בשבק, באמן, עד שבעצם מחליטים לעשות לו אאוטין כדי לאותת לו אתה מסומן.
גם הרמטכ"ל, גם ראש הממשלה, גם ראש השבק, כולם מדברים על כך שהאיש הזה תקע מקלות בגלגלים וניסה למנוע כל סוג של הסדרה של ישראל וחמאס. איך הוא עשה את זה? איזו יכולת יש לו להפריע?
תראה, קודם כל יש לו חטיבה שנמצאת מאחוריו. דבר שני, הג'יהאד האיסלאמי, בניגוד לחמאס, הוא לא ארגון שהוא עד כדי כך מסודר מבחינה היררכית. כלומר, אם אתה מפקד חטיבה ומשהו לא בא לך טוב או לא נראה לך טוב או אתה נגדו, אתה יכול לעשות את הדברים גם בהתאם לאופי שלך, אבל בכלל, כג'יהאד איסלאמי, על סמך היכולות שלך. כלומר, אם בא לך לעשות פיגוע, וגם אם בהנהגה הגבוהה לא הורידו לך הוראה, תעשה פיגוע, אתה תעשה פיגוע. וזה מה שבהא אבו אל-עטא עשה. עכשיו, אתה לוקח את האופי הזה של הארגון, ואתה לוקח את האופי של הבן אדם, והיה לו אופי של בן אדם אינדיבידואל עצמאי, שבעצם לא שר למרות של אף אחד, ואתה מחבר בין שניהם, ואתה עוצר בעצם פה מה שנקרא, או כך יגדיר את זה גם ראש הממשלה, פצצה מתקתקת. כלומר, הוא אחד שיכל לעשות הרבה מאוד בעיות וגם הצליח לעשות לא מעט בעיות לישראל. למה בעצם בחודשים האחרונים השם שלו עולה יותר? כי בחודשים האחרונים ישראל וחמאס נמצאים על מסלול הסדרה מואץ. לא סתם מסלול הסדרה, לא רק בכותרות אלא ממש בשטח קורה. בתיווך מצרי, בתיווך של מלדנו ושליח האום, בתיווך של אל-עימדי, השליח הקטרי, אבל זה קורה וזה קורה מאוד מאוד בצורה משמעותית. אממה, בא בהא אבו אל-עטא ואמר, לא מתאים לי, לא מתאימה לי ההסדרה הזאת. בשיאן של שיחות ההסדרה לפני כמה חודשים, הוא מתכנן פיגוע מאוד מאוד גדול על הגדר. למה? כדי בעצם שישראל תפתח בסבב צבאי נגד רצועת עזה, וכל ההסדרה הזאת תקרוס כמו מגדל קלפים. ישראל מצליחה לסכל בעצם את האירוע הזה, אבל משם מתחיל לדעתי הסימון שלו כמטרה לגיטימית לחיסול.
וזה הזמן אליור לדבר טיפה על הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, מה שאתם המומחים מכנים הגאפ. זה אותו ארגון שבתוך הבליל של השמות, הישראלי כבר לא מבדיל בין חמאס, ג'יהאד איסלאמי או ארגונים אחרים, אבל זה משהו אחר לגמרי, זה לא חמאס, זה עולם אחר, זה קשרים אחרים, טהרן בתמונה החזק, ספר לנו קצת על הגאפ הזה.
תראה, קודם כל צריך להפריך כמה קונספציות לגבי הג'יהאד האיסלאמי, או נקרא לו גאפ, מעכשיו. מה שחשוב להבין קודם כל, שהג'יהאד האיסלאמי הוא לא פרוקסי איראני. מי פרוקסי איראני? חיזבאללה, לדוגמה. הג'יהאד האיסלאמי הוא לא פרוקסי איראני, אבל כן, הוא נתמך ב-100% על ידי איראן. כל התקציב שלו הוא תקציב איראני. אבל זה לא הופך אותו לארגון שבעצם שר למרות טהרן, כמו נגיד חסן נסראללה. חסן נסראללה יכול לקבל הוראה מטהרן, להתחיל עכשיו לעשות פיגוע, לשגר רקטות לעבר ישראל, והוא יעשה את זה, כי הוא שר למרותם, והוא בעצם סוג של בובה שלהם. בובה מאוד חזקה, אבל בובה. הג'יהאד האסלאמי זה סיפור אחר לגמרי. קודם כל הוא לא שיעי, איראן שיעית, הוא סוני, ויש פה הבדל משמעותי מאוד. אבל הוא ארגון סוני מאוד מאוד קיצוני, שמאוד מתחבר בהוויה הקונספטואלית הצבאית לאיראן. כלומר, מה שהוא רואה לנגד עיניו מבחינת לעשות, מה שנקרא בשפת הרחוב בלגן פה בשכונה, הוא מתחבר מאוד לראייה האיראנית.
תשמע, ובעצם, הם לא שולטים. אלה הם ארגוני רווחה כמו לחמאס.
הם לא רוצים גם לשלוט. הם לא רוצים לשלוט. זה לא רק שהם לא שולטים. עכשיו תשאל את הג'יהאד האיסלאמי, האם אתם רוצים להיכנס לאשף? התשובה תהיה לא. אם תשאל את חמאס, התשובה תהיה כן, אבל. וזה ההבדל, וזה הבדל מאוד משמעותי.
אז הג'יהאד הוא הפרחח, אגב הוא הפרחח של...
הוא ממש כך, הוא הילד המורד, הילד הרע, הפרחח, איך שאתה תקרא לזה, זה נכון מאוד. זו הדרך להגדיר אותו, ואין לו שום סמכות ריבונית על הציבור ברצועת עזה. לחמאס יש, חמאס הוא הריבון, חמאס הוא ארגון טרור, אבל גם ממשלה, הוא דואג לביוב, הוא דואג למים, הוא דואג לרווחה. ג'יהאד זה לא מעניין אותו. כל מה שג'יהאד מעניין אותם, זה כמה הם מתחמשים וכמה בלגן הם עושים, וכשאתה מוסיף לזה עוד אנשים כמו נגיד, באבו לעטה, תיוצר פה הרבה מאוד בלגן. עכשיו, איך הג'יהאד האסלאמי עובד
הם,
בעצם?
כמה הם? כמה אנשים היית מגדיר אותם כמיליטנטים, עומדים דום לכל דבר, והם... הם אנשי הג'יהאד.
תראה, הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי מוערכת פחות או יותר בין 10,000 ל-11,000 איש. זה בערך חצי ממה שיש לזרוע הצבאית של חמאס מבחינת כמות אנשים.
מאיפה בא הכסף?
הכסף כולו מאיראן. 100% מימון איראני. כל האמל"ח שלו, גם מייצור עצמי וגם בכלל כהברחה, מגיע מאיראן. עכשיו, איפה יושב הג'יהאד האסלאמי? וזה גם חשוב להבין. הג'יהאד האסלאמי קודם כל יושב בדמשק. זיאד נחלה, מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי, שנכנס לתפקידו אגב לפני שנתיים, מעורר זעזוע גדול מאוד בארגון ברגע שהוא נכנס לתפקיד שלו, אחרי רמדאן שלח שהיה מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי למשך המון המון שנים, בעצם מ-1995, אז ישראל חיסלה את פתחי שקקי, אבל רמדאן שלח היה בן אדם, א', הוא היה חסר קריזמה, דבר שני, לא היה לו את הדרייב שיש לזיאד נחלה. זיאד נחלה הגיע מתוך רצועת עזה, נולד ברצועת עזה, חי ונשם את הסמטאות של רצועת עזה, את העוני, והוא בעצם מחובר בטבורו לשם. זה אחד, שתיים, זיאד נחלה קיצוני יותר מרמדאן שלח, עד כמה שזה ישמע, כאילו תחרות, מי יותר קיצוני, הקיצוני או הקיצוני פלוס. אז נחלה הוא קיצוני פלוס.
אלה אנשים שמוכנים להתאבד, למות, על על המשמרת?
לגמרי.
במלחמה עם
לגמרי,
ישראל?
לגמרי, לגמרי. זה ממש, אתה יודע מה? אפילו תסתכל על הצבע שלהם, הדגל שלהם. הדגל של הג'יהאד האסלאמי, הוא לכאורה פרט לא חשוב, אבל תחשוב על זה, הוא שחור.
כמו אייסיס.
שחור, בדיוק. כמו דאש. זה גם העתיד שהם רואים לעצמם. זאת אומרת, אני תמיד שאני מדמיין את הג'יהאד האסלאמי, אני מדמיין שחור, עננה שחורה. בסדר? חמאס זה דגל ירוק, אסלאם, סונה, שחור. זה גם בעצם ההוויה שלהם. ההוויה שלהם היא כל העיסוק הזה סביב הג'יהאד עצמו, וג'יהאד זה מות קדושים. זה למות עבור מטרה נעלה, שהמטרה הנעלה מבחינתם היא או אסלאם כולכם, או שאנחנו נהרוג אתכם. וזה הג'יהאד האסלאמי, וחשוב להבין את זה. עכשיו, נחלה בעצם מפקד על הג'יהאד האסלאמי מסוריה, אקרם מג'ורי שהתוודענו אליו ביומיים האחרונים.
מה שלמה?
פצוע, כנראה, ככל הידוע פצוע, חי, אגב, כנראה לא מת, אם הוא היה מת, סביר להניח שהם היו מודים בכך. הג'ורי, יד ימינו של זיאד נחלב, בעצם מי שאחראי על הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. הם בעצם נותנים את ההוראות באופן ישיר מדמשק לרצועת עזה. ברצועת עזה, בניגוד אגב לחמאס, אין ראש זרוע צבאית, אין לך אחמד ג'אברי או מוחמד דף, שבעצם אחראי על כל מפקדי החטיבות. לא, שם יש מפקדי חטיבות, יש להם מועצה צבאית שמתכנסת בתוך רצועת עזה, והם מדברים ישירות עם דמשק ומקבלים הוראות מדמשק, או עושים דברים על דעת עצמם. ככה זה עובד.
אז דמשק, איראן, טהרן, עזה, המשולש הזה...
אפילו בירות, גם הייתי
גם אומר. גם בירות, כן. זה מרובה של רוע ומוות נטו.
לגמרי.
אין פה מסע ומתן, אין פה תוכניות לשליטה.
לא, ממש דם, לא. דם, ממש דם, לא. דם. מקסימום שאתה תוכל להגיע איתם זה ריסון, אבל לא יותר מזה. וכמובן, לא באותה צורה שישראל מדברת באופן לא ישיר עם חמאס דרך המצרים, אלא בצורה הרבה יותר קשוחה, הרבה יותר בעייתית. כל ניסיון, אגב, גם לסוג של לוויית אותם, ומצרים עשתה את זה בתקופה האחרונה, אגב, הרמטכ"ל גם רמז על זה בשיחתו השבוע, שהוא אחרי החיסול של באבו אל-עטא, אמר, ניסינו הרבה מאוד דרכים לפני שהגענו לאופציה לחסל אותו. מה זה הדרכים? אחת הדרכים הייתה לקחת את כל המחתים של הג'יהאד האיסלאמי, להוציא אותם מעזה לקהיר, לשיחות עם המצרים, כדי לנסות לרכך אותם, לנסות לרכך את זיאד נחלה, אבל כפי שאתה מבין, כפי שאתה רואה, זה לא עזר. שבועיים אחרי זה הם חוזרים עם עוד 80 עצורים של הג'יהאד האיסלאמי, שמצרים שחררה כדי, מה שנקרא, הנה, קיבלתם מחברה, תרגיעו. את באבו אל-עטא זה לא עניין, שבועיים לפני מותו הוא יורה את מטח הרקטות לכיוון שדרות בסוף השבוע, כפי שאתה זוכר, ושבועיים אחר כך ישראל מתנקשת בחייו ומחסלת אותו.
מאיתנו, מה הארגון הזה רוצה? אז אני יכול להבין את חמאס, אני יודע מה אבו מאזן מעוניין להשיג, מה הג'יהאד רוצה? שנלך הביתה, לאירופה,
למרוקו,
לאן?
הלוואי, זה מה שנקרא למתן אותו. עטילה, אין דרך אחרת. הג'יהאד האיסלאמי רוצה אותנו מתחת לאדמה, לא קיימים.
לא בים,
לא בחול. לא באף מקום, לא בחול.
בקבר.
הם לא אומרים, אין לנו בעיה עם היהודים, אלא רק עם הישראלים, זה מה שחמאס תמיד אומר. לא. הם לא רוצים אותנו כאן. הם לא רוצים שום דבר שהוא לא ג'יהאד איסלאמי כאן. בסדר? על אחת כמה וכמה, אם אתה במרכאות הכובש הציוני, אין על מי לדבר, אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר, בניגוד מוחלט לחמאס שיש שם מרחב הרבה יותר גבוה לתמרון למרות הקיצוניות של הארגון הזה. הג'יהאד האיסלאמי סיפור אחר לגמרי, ולכן מראש אתה נכשל בכל מסע ומתן אפשרי שאתה יכול לעשות איתו. הכל אצלו זה בכוח, גם לתת כוח וגם לקבל מכות בכוח, בעצם להיענש בכוח, שזה מה שאנחנו רואים בסבב הנוכח מולו.
הזכרת את אפקם אג'ורי,
כן.
אותו בכיר בג'יהאד ש... כנראה ניסו לחסלו, אפשר לנחש מי.
ליכטנשטיין.
הוא חי, והאיש הזה הוא עוד שם בעצם בכוכבי הג'יהאד, אם תרצה, כי עכשיו פתאום אנחנו נחשפים להמון שמות שלא ידענו אותם. האירועים האלה מגדילים את הג'יהאד? עכשיו הארגון הזה פתאום הופך לכוכב עליון, סופרסטאר כזה?
לחלוטין כן. אני חושב בכלל שבשנה האחרונה הג'יהאד האיסלאמי הפך להיות שחקן מאוד מרכזי באירוע הזה שנקרא רצועת עזה. אתה רואה את זה גם, אתה יכול לקחת את בעצם את כל הניסיון להגמוניה איראנית עכשיו בכל האזור, גם בסוריה, ואתה רואה שבשנה האחרונה, במקביל למה שקורה עם איראן בסוריה, גם הג'יהאד האיסלאמי גדל, תופס ביטחון, עושה דברים שהוא לא היה עושה לפני כן, מאתגר את חמאס מתוך רצועת עזה, יוצר לחמאס הרבה מאוד כאב ראש, ועושה הרבה מאוד בעיות לישראל, ובעצם הופך לשחקן מרכזי. הזכרתי לפני שהזמינו אותם המצרים, עטילה, עד לפני 3-4-5 שנים, מי חשב בכלל שהמודיעין המצרי ישקיע, יעשה כבוד למחתים של הג'יהאד האיסלאמי בקהיר? לא היה ולא נשמע כדבר הזה, והיום כן. למה? כי בעצם מנסים לביית אותם לטעמי ללא הצלחה, כנראה שגם החיסול הזה הוכיח את זה, אבל... עצם העובדה שמזמינים אותם, שסופרים אותם, בעצם הופך אותם לשחקן משמעותי, שגם מאתגר את חמאס בתוך עזה.
מה עושה פסיכולוגית? החיסול וניסיון החיסול, מה זה עושה להם? זה מכניס אותם ללחץ? זה מפחיד? או שהם לא רואים בעצמם קורבנות קדושים, שרק מדרבנים את מאבק נגד ישראל.
אני חושב שזה עושה במקביל שני דברים שהם מעט הפוכים. אחד, קודם כל זה עושה לארגון גלוריפיקציה. גם דרך באבול עטה, הסוג של האחמד ג'אברי עכשיו של גב, גם להם יש סוג של אחמד ג'אברי.
זה לא נשמע טוב. זה לא חיובי לנו.
מה שנקרא, לא, לנו זה לא טוב. אבל להם, כדי בעצם להראות, הנה אנחנו עושים וזה, זה מעלה אותם מבחינת המוניטין שלהם ברצועת עזה, הגיוס שלהם, של ההמונים, התמיכה בהם, זה אחד. שתיים, אתה מבין מצד שני, תחשוב שבסוף, או שדבר, אתה ג'יהאד איסלאמי, לא ג'יהאד איסלאמי, בסוף, 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 שנייה לפני שאתה נרדם, אתה לבד. וכל מחט שם, שנייה לפני שהוא נרדם, אני מניח, ב-48 השעות האחרונות, כולל גם זיהד נחלה, חושב על הרגע הזה של וואלה, אולי ייכנס פה ויחדור הטיל באמצע הלילה, בדיוק כמו שהוא חדר לבאבול עטה, שהוא לא האמין שיחדור טיל. אתה יודע, זה ארגון ממודר, הם לא ידעו, התנהג כמבוקש, הם גם עכשיו מתנהגים
כמבוקש. הם מסתתרים?
לגמרי.
ביום יום?
לגמרי. הם מתנהגים כמבוקשים. באבול עטה התנהג כמבוקש בזמן שהוא היה באותה דירה. זאת הייתה דירת מסתור, הוא החליף מקומות כל הזמן, אוקיי? גם הם מחליפים מקומות, והם עדיין רואים שלמרות שהוא החליף, ולמרות שמידור, ולמרות חשאיות, בסוף ישראל הגיע אליו. אז הם אומרים, וואלה, אולי זה עיתות גם עבורנו, יכול להיות, אני מנסה ככה להיכנס לראש שלהם, להרגיע. לא לבוא עכשיו להיות יונים צחורות, ממש לא, אבל גם לא להיות באבול עטה.
שאלה אחרונה, חייבים לשאול גם על חמאס, אפילו בפרק על ג'יהאד איסלאמי. משהו קורה עם הארגון הזה? פתאום רואים אותו מחכה בצד, לא מתערב, לא מתלהם, מנסה להגיע להסדרה. משהו משתנה שם בארגון הרצחני הזה?
תראה, בכלל הסבב הזה הוא מה שנקרא case study מאוד מעניין, כי קודם כל חמאס, כמו שאתה אומר, לא מעורב בסבב הלחימה הזה, שזה חריג לגמרי. עוד דבר חריג, ישראל מחריגה את חמאס מהסיפור הזה, זאת אומרת, ישראל לא תוקפת ולו זבוב שקשור לחמאס,
לא
אלא רק...
לא ננהל מסע ומתן עם חמאס.
כן, אתה מזכיר פעם. את מי שמנהלים את המסע ומתן הכי ארוך שנים עם חמאס, ממשלת ישראל הנוכחית, זה נכון.
אולי זה עובד, תשמע.
יכול להיות, אני לא אומר את זה בקטע רע, אני אומר עובדתית... מסע ומתן מתנהל גם מתנהל עם חמאס. עכשיו תראה, חמאס בניגוד לג'יהאד האיסלאמי זה ארגון שאתה יכול לדבר איתו, זה ארגון שיש לו ספקטרום וזה ארגון שהוא ריבון, והוא רוצה להישאר ריבון. בסופו של דבר גם הם מבינים שגם אם הם לא אוהבים את זה, הם צריכים לדבר עם הצד השני, קרי ישראל, גם אם זה לא בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה. אני יכול לספר לך, ולא סתם אמרתי את זה, שההסדרה בין ישראל לחמאס נמצאת על מסלול מואץ. תקשיב, מתבצעים שם פרויקטים, יש דלק, נכנס כסף, נבנה בית החולים השדה הבינלאומי בארז, יש להם הרבה מאוד מה להפסיד, גם עכשיו וגם בתוכניות לעתיד, ולכן חמאס לא רוצה עכשיו להרוס את כל הסיפור הזה ולחזור אחורה, אחרי שהם השיגו את כל ההישגים האלה, ולכן בינתיים, אנחנו רואים את חמאס לא נמצא בסבב הזה, אבל אני לא יכול להבטיח לך או לתת לך ערבות שעוד שעה אנחנו לא נראה ערך של חמאס, כי בסוף יש גם להם בייס, וגם אותו צריך לרצות.
והפרק הזה מוקלט ביום רביעי אחר הצהריים, נעזוב את חמאס בצד, נתמקד רק בג'יהאד איסלאמי סופרסטאר, אליאור לוי, המון תודה.
תודה.
עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל, topler@gmail.com. תודה לגיא בינון על העריכה, רן לוי העורך הראשי, שרה סילבצקי מנהל את הקהילות, אביב שם טוב מנהל המחירות, איתמה סוויסה מצוות ההפקה ודני תימור המנהל העסקי. עד כאן עושים כותרות, אני הייתי טילה שומפלוי. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.